מכאן אני רוצה לעבור לענייני דיומא שהיה לנו במשך, עברנו אותם במשך השבוע. כבר דיברנו על כך קצת במשך בשבוע שעבר ועוד כמה פעמים. אני רוצה קצת להסביר את המהלך שאנחנו הלכנו בו ולהבין שהמהלך הזה צריך הרבה התבוננות כדי להבין אותו היטב. יש שיעורים עמוקים, שיעורים שצריכים ללמוד אותם בעיון, ולפעמים מי שלא מסתכל בעיון ורק בצדדים החיצוניים, הוא לא מבין אותם. אנחנו תלמידי מרן, מורנו רבינו הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה היה ענק. הוא לימד אותנו לאהוב בעוצמה, בכל הלב, את ישראל, לאהוב בכל הלב את התורה, לאהוב בכל הלב את ארץ ישראל, ואת שלושתם, שלושת האבות הללו, כמובן הכל מתוך אהבת השם יתברך, שמאהבה הזאת מתפשטת אהבה אל תורתו, אל עמו ואל ארצו, שהכל זה אהבת השם אחת. והכל בכל הלב. וכשיש לפעמים נראה כאילו איזו סתירה בין אהבת העם ואהבת התורה, כשיש חלקים בעם שלא כל כך שלימים בתורה ומצוות, ושאולי יש מקום של צד לשנוע, מסנך השם אסנה, מצד שני, מחויבים לנו באהבת ישראל. איך מקיימים את שתי אהבות הללו גם יחד, גם אהבת התורה בכל שלימותה וגם אהבת עם ישראל בכל שלימותו. וכבר אמרנו, זה מה שאמר לנו כאן בעל מערו העיניים גם, שצריך לדעת לעשות הבחנה, והמציאות היא מורכבת. האם אפשר לשנוא בן אדם ולאהוב אותו גם יחד? לשנוא אותו בצד השלילי שלו ולאהוב אותו בצד החיובי שלו? אז מה, לחבק ולקות ביחד? איך עושים את החיבור, את המורכבות הזאת? אבל זה המצב. אנחנו אוהבים את הטוב ושונאים את הרע, ואם הם מורבב, מה עושים? זורקים את הכל בגלל שזה רע? לוקחים את הכל בגלל שזה טוב? צריכים צריך כושר ניתוח של הבחנה, שיש כאן מורכבות. את הטוב אוהבים ואת הרע שונאים, וזה אפשר, אבל זה עבודה גדולה מאוד לפתח את המציאות המורכבת הזאת. היא לא כל כך פשוטה. בשביל זה אמרתי שזה שיעור עמוק, זה שיעור שצריך הרבה הרבה לפתח את היכולת הזאת להתבונן במורכבות ולדעת, אני אוהב את כל אחד ואחד מישראל בצד החיובי שלו, והצדדים שלא טובים, את המעשים הלא טובים, שהם בעצם חיצוניים, אתם אני שונא מכל שנאה, כי את הרע צריך לשנוא, ואת הטוב צריך לאהוב. וכן הדבר לגבי ארץ ישראל. אם אוהבים מאוד מאוד את ארץ ישראל, אז קשה מאוד לאהוב את אלה שמפריעים ומעכבים את כישורינו לארץ ישראל. ואיך לעשות את הדבר הזה? גם מצד אחד להיות מחוברים למדינה, לממשלה, לצבא, למשטרה, שהכל זה הופעה של עם ישראל, ומצד שני לאהוב את, לא לרצות בשום פנים ואופן שתהיה איזה פגיעה בהתיישבות בארץ ישראל. ואנחנו עמדנו כאן במבחן הזה, שנפלה עלינו הגזרה הקשה של הריסת הבתים בגבעת האולפנה, גזרה שנראית לנו לא מוסרית, לא תורנית, מקולקלת מכל הבחינות, וממילא מי שגוזר אותה הוא כזה, יש בו הצד הזה של קלקול, הצד הזה של ניתוק מהתורה, בצד הבלתי מוסרי, בהחלטה הזאת נבעת מזה השקפת עולם, שאולי לא כל ארץ ישראל מגיע לנו. ומצד שני, הם אחינו בשרינו, טועים, אבל הם אחינו בשרינו, ולא כל מעשיהם הם טעות. בנושא הזה הטעות מאוד מאוד גדולה וקשה, אבל יכול להיות שתחומים אחרים הם משמשים בתפקידים חשובים, לקיים וביער טהרה מקרבך, דברים רעים שצריכים גם כן בשבילהם אומץ גדול כשופטים להחליט עליהם, והם ממלאים את התפקיד הזה. זה לא תפקיד קל להיות שופט, לא תפקיד קל להיות בפרקליטות, תפקיד לפי דעתי מאוד מאוד קשה. אני לא הייתי בוחר בו אם היו מציעים לי תפקיד של סניגור או קטגור, הייתי מעדיף להיות סניגור. זה תפקיד הרבה יותר נעים, יותר נחמד, ותפקיד להאשים ולמצוא את הדברים השליליים, תפקיד קשה. וצריך בשביל זה נפשות מיוחדות שהם ממלאים את התפקיד הזה, כן? יש תפקיד של תליין. חייבים, לפעמים צריכים לעשות את זה, סליחה. אבל ומוכרחים שיהיו אנשים, שוטרים, שמאנישים, מוכרחים להיות אנשים כאלה. אם אדם שואל את עצמו במה לעסוק, כמובן יותר טוב להיות בסם מאשר להיות בורסקי. אף על פי שצריך גם את זה וגם את זה. אי אפשר בלי מישהו שמנקה את הלכלוכים ומסלק אותם. ומצד שני, אם אפשר לבחור, אדם לבחור בלהביא את ה... את הפסמים, לתת את המתנות, להיות המיטיב, להיות שר הרווחה, לא להיות שר המשטרה או משהו כזה. כל דבר. אבל הכל נצרך. ואנשים שעוסקים במלאכה הזאת, יש בהם צדדים טובים. ובמה שאנחנו נפגשנו עכשיו, גם צדדים לא טובים. צריך לדעת, לראות את המורכבות הזאת, ולהיזהר שלא אהבת ארץ ישראל תסמא את עינינו עד כדי כך, תהיה כל כך חזקה שתגרום שלא נאהב את עם ישראל. כמו שאהבת התורה לא צריכה להביא למצב כזה שלא אוהבים את עם ישראל. צריך לאהוב את התורה, את עם ישראל ואת ארץ ישראל. הגענו לשאלה הזאת שעמדה על הפרק אחרי מאבק ארוך מאוד מאוד, שהשתדלו בו בעיקר לא אנשי האולפנה, שאירחו עשרות אורחים, חברי כנסת, שרים, כדי למנוע את הגזרה הזאת. השתדלו חברי הכנסת שלנו, שעשו מאמצים עצומים כדי להביא חוק שיבטל את הגזרה הזאת. והגזרה לא התבטלה. אבל הממשלה, שהיא חשבה שעל ידי פנייתה לבגץ, אז הגזרה הזאת תידחה, תשתנה, תבטל, לא עלה בידה. והיא מצאה את עצמה במצב במבוכה קשה. היא לא רצתה את הגזרה הזאת, ואפילו ראש הממשלה אמר שזו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. הוא מתכוון למה שהוא אמר, הוא לא רצה את ההתעמתות הזאת, את ההריסה של הבתים כאן. ובאה הממשלה ועשתה חשבון נפש, ואולי גם בגלל לחצים, כמו שאמרתי, בגלל הלחצים של החוק שרצו להעביר, חוק ההסדרה, וזה הביא את הממשלה להחלטה להקים ועדת שרים חדשה להתיישבות. מקודם, בלחצים שהיו כבר מקודם, הקימה ועדה שתבחן בכלל את כל הגישה המשפטית לגבי יהודה והשומרון, לבחון איך להתייחס למקומות האלה, האם לשנות קו ממה שהיה מקודם. וזו ועדה כזאת שעניינה הייתה לשנות את הקו, ואיננו יודעים בדיוק את ההחלטות שלה, אבל הן בוודאי יהיו שונות ממה שהיה עד עכשיו. מכל זה, התברר שהממשלה היא בעצם משנה כיוון. והיא מצטערת על מה שהיא ראה, והיא מוכנה לעשות תשובת המשקל. תשובת המשקל זאת אומרת לבנות כנגד מה שנגזר להרוס, וכמובן לבנות הרבה יותר. ובאה הממשלה בהצעה שאנחנו לא נאבק בצורה הקשה וההתעמתות כואבת כנגד הגזרה הזאת, ומאידך גיסא היא משנה כיוון לגבי כל המקומות הבאים על ידי הוועדה שהיא הקימה, ולגבי כאן, לגבי בית אל, היא מוכנה להפשיר שטחים שאפשר יהיה לבנות בהם 300 יחידות דיור במקום ה-30, וגם את ה-30 היא לא ממש הורסת, אלא היא רק מזיזה ממקום למקום, מעבירה את הבתים, את הקירות ממקום למקום, וזה מה שהיא יכולה לעשות, זה מה שהיא מציעה, עם עזרה נוספת ליישוב, מלבד הפשרת המקומות הללו. ועמדנו עליו פרק, מה עושים? האם שומרים על העיקרון הזה שלא מוכנים לעבור בלי מחאה חריפה מאוד על הריסת הבתים? או לקבל את ההצעה של הממשלה שיש בה בניית ארץ ישראל וחיזוקו של המקום באופן מיוחד, וגם שינוי דרך. אני רוצה להגיד של פי ההלכה, אז אילו היו דורשים איתנו לעבור עבירה מהתורה כדי לקיים כמה וכמה מצוות אחרות, אין שום היתר לעבור עבירה כדי לקיים מצוות, אפילו הרבה. אלא אם כן, יש איזו סיטואציה, יש לפעמים הכלל של עת לעשות לשם הפרו תורתך. אבל עבירה לא מחבה מצווה, ומצווה לא מחבה עבירה, ועל כן אין יותר. אבל על פי סדר ההלכה, כשכופים את האדם לעבור עבירה, וזה עבירה שעליה יש, כמו שאמר מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, ירג ואל יעבור, אז אסור לו לעבור עבירה. אבל זה בקום ועשה. ללכת עכשיו להרוס בתים, ללכת, או אם זה עבירה יותר כללית, הוא התכוון בטח אם רוצים להחזיר את ההתיישבות, לעשות פעולות של הסתלקות מהמקום הזה, של מסירה לגויים, זה אסור. אז זה באמת יכול להיות לא יכול להיות, חור האלה דבריו של הרב צבי יהודה, אז זה צריך מסירות נפש, ולא לעשות שום פעולה אקטיבית שיש בה מסירה של חלקי ארץ ישראל לגוי. אבל אם כופים את האדם בשבי אל תעשה, שלא יעשה עבירה, אבל לבטל אותו מקיום מצווה, הוא לא חייב למסור את הנפש. הוא יכול למסור את הנפש. רוצים לבטל אותו מצוות תפילין, וקופים אותו שאם הוא יקיים מצוות תפילין, יארג. בשעת הגזרה, שהדין הוא שיארג ואל יעבור על כל עבירות שבתורה, אבל הוא לא חייב בקום ועשה לקום ולהניח תפילין ושיארג על ידי זה. הוא יכול להישאר בשבי אל תעשה. מה שהתורה מחייבת אותו, אל תעשה עבירה נגד התורה. אבל אם אדם מבטל מצווה, הוא לא צריך למסור את הנפש. אני פעם התלבטתי בדעתו של הרמב״ם, כי הרמב״ם לא עושה את החילוק הזה, אז האם הרמב״ם סובר שגם במצוות עשה צריך בשעת הגזרה למסור את הנפש? אבל בפשטות רוב הפוסקים בכל אופן אומרים שבשבי אל תעשה לא חייבים. זאת אומרת, אם אנחנו היינו צריכים למסור, ואולי אפילו להרוס, צריך לשקוע, זה בקום ועשה. וקום ועשה, אסור. אבל בשב ואל תעשה, לא מחויבים. עכשיו זה בעיה של הידורים, שגם צריכים להדר במצוות, ולא ליתן לאחרים לבטל את המצוות. פה אנחנו נכנסים לנושא של משקל החסידות, שמדבר על זה בעל מסילת ישרים. שצריך לשקול זה לעומת זה. במקום שזה ביטול מצוות, אין דבר כזה לשקול. אבל במקום שזה לא, אנחנו לא מבטלים אלא רק, כפי שאמרתי, זאת שאל של ידור. יש כאן משקל, צריכים לשקול. מה באמת יביא יותר קידוש השם? מה באמת יביא יותר בניין הארץ? מה יביא יותר באמת קיום המצוות? והמשקל כאן היה באמת משקל שיש בו כובד לכל הצדדים. מצד אחד, צריך למסור, להראות את כל התוקף של הקושי שלנו, של ההתנגדות שלנו, לשום הריסה של איזה מקום, חלק באיזה, של בניין שלנו בארץ ישראל. מצד שני, ההתעמתות הזאת היא הייתה מביאה גם צדדים לא טובים. ההתעמתות עם הצבא, עם המשטרה, הייתה גורמת לקרע מסוים, שיש בו גם צדדים של שלילה, לא רק צדדים של חיוב. יש מצד אחד אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא מבטרים, מצד שני, כמו שאני אמרתי, צריך לדעת איך לא לקרוע את החבל, המחבר את כל ישראל ביחד. היו, התוצאה של זה שהיו נפצעים והיו צריטות לשני הצדדים, לא לצד אחד בלבד. וגם הממשלה אומרת שהיא טעתה, והיא מצטערת, גדולים בעלי תשובה. גם יש דין של תשובה מדבר אחד גם כן, לא מכל הדברים. כן, אם אדם, זה מפרשים חכמים, בנקה לא ינקה. כלומר, מצד אחד הקדוש ברוך הוא מנקה, ומצד שני לא ינקה. כשאדם עובר, עושה תשובה מעבירה אחת, ולא עשה תשובה מעבירות אחרות, אז הוא מנקה לו מהתשובה, מעבירה שהוא עבר, למרות שהוא לא חזר משאר הדברים, ובשאר הדברים הקדוש ברוך הוא לא מנקה לו. יש מקום לתשובה כזאת חלקית. ועל כן, אחרי שיקול מכל הצדדים, כמו שאני אמרתי, ומחשבה גם מעבר לרגע, אלא גם יותר לטווח ארוך, גם מבחינת הקשר הציבורי שלנו בין חלקי האומה, גם מבחינת בעניינה של ארץ ישראל, מכמה וכמה צדדים, אנחנו הגענו לידי המסקנה שהדרך הנכונה הפעם היא לקבל את ההצעה של הממשלה. וכפי שאני רוצה להסביר, לא קיבלנו את ההצעה, לא הסכמנו להריסת הבתים, חס וחלילה, אנחנו מתנגדים להם, אנחנו מוחים. מה שהסכמנו זה לא לפעול בכוח כנגד מעשי הממשלה. אני רוצה להוסיף למרות כל ההסברים שלי, אני נוכחתי שהרבה בחורים צעירים לא מבינים מה זה הוויתור הזה, מה זה לא עמידה על העקרונות, מה זה איך אפשר לעשות פשרות, מה זה נכסי נדלן שמחליפים כרכוש ברכוש, כשאלות מהסוג הזה. כפי שאמרתי, זה קשה להבין, כי זה מורכב. כי קל מאוד לראות או שחור או לבן. לראות את המורכבות קשה מאוד. זה צריך אולי קצת בגרות, קצת עמקה, קצת התרגלות. אנשים צעירים, לא קשה להם הדבר הזה לתפוס את המורכבות, לאהוב ולשנוא, לראות שיש כמה צדדים בכל דבר, ולא לראות את רוצים לראות את התמונה חלקה, כאילו, או חיובי או שלילי, אז זה קשה. פה אני מבקש מאלה שעדיין לא מבינים, להתעזר בסבלנות. אני מבטיח לכם שבעוד כמה שנים, אחרי שתלמדו הרבה יותר, אלה שלא מבינים, הם יצזיקו. מישהו שאל אותי, למה לא קיימנו דיונים בין כמה וכמה רבנים, עשינו כאילו החלטה שלא שיתפנו הרבה רבנים. אז זה רק, אני יכול רק להגיד לכם שהרבה מאוד רבנים צלצלו אליי אחר כך ואמרו לי שעשיתי את ההחלטה, עשינו את ההחלטה הנכונה, וטוב שעשינו, ומאוד דאגו שמה לא תהיה החלטה כזאת. רבנים חשובים, הרב נחום רבינוביץ', הרב חיים דרוקמן, עוד רבנים אחרים, צלצלו אליי כמה וכמה רבנים, לא הולך לפרט את כולם, כן. אבל זה דבר שמוסכם, לא רק על ידי הרבנים המתונים. אני גם לא נהייתי מתון, אל תחשדו בי. אני לא כל כך השתניתי, אני נשארתי מה שהייתי, ואני בפעם הבאה, שלא תקרה כמובן, אבל אם יימצא מצב כזה שיצטרכו להיאבק ולא תהיה אלטרנטיבה כל כך נכונה אחרת, אז אני אתמוך במאבק תקיף וחריף בגבולות הנכונים, כמו שאני חושב שצריך לפעול, כי זה, ויש בזה אופן המאבק יצליח. כן. היה אצלי האלוף, אמר לי שההתבטאות הזאת של צריך למסירות נפש, זה התבטאות מסוכנת. אמרתי לו, אני דיברתי על זה, שלא שאדם ימסור את הנפש של מישהו אחר, ימסור את הנפש של עצמו. אמר לי, גם זה מסוכן. מה זה, אנשים ש... גם זה אנחנו לא רוצים, שאף אחד ימסור את הנפש. אבל הביטויים האלה אנחנו קיבלנו ממורינו ורבינו, ואנחנו נשארים איתם, נאמנים להם. אם יהיה צורך, אם יהיה באיזה מקום תופעה כזאת של הריסה, ושלא לא התחשבות, ושאנחנו נחשוב שהדבר הזה שבעצם זה המקום למחאה, אז נתמוך בזה בכל תוקף. לא התחייבנו לשנות עמדה ולשנות כיוון. אנחנו באמונתנו שצריך על ארץ ישראל למסור את הנפש. אבל במציאות הזאת, ההחלטה לא הייתה צריכה להיות כזאת. ואני מקווה שבקרוב אנחנו נראה את התוצאות. שאלו אותי אנשים, מאיפה הביטחון שכל ההבטחות האלה התמלאו? אנחנו גם כן שאלנו את עצמנו, לא את עצמנו, שאלנו אותם, את אנשי הממשלה, מי אומר שאתם תקיימו את הבטחותיכם? אז הם עשו שיעורי בית, והביאו פרטים איך הם יעשו את ההבטחות שלהם לגבי כל המקומות, והביאו מפה ותוכניות עבודה, כאן זה לוקח ככה וככה זמן עד שבא, אישורי הטאבה, תוכנית בניין ערים, וכאן ככה וכו' וכו' וכו', יצא וישבו עם אנשי המעשה והביאו תוכנית עבודה מפורטת למעשה, איך הם עושים את העבודה. ועדיין לא נחה דעתנו שזה ההבטחה הזאת יעמדו מאחוריה, וביקשנו עוד ביטחונות, עד שהתרשמנו שהביטחונות האלה הם דיים, ויש סיכוי מרבי שהדברים יתקיימו בפועל. בינתיים הם עשו איזו פעולה שבכלל מבטיחה את ההתקיימות, כי הם קרה משהו שלא היה יכול לקרוא בשום פנים באופן בצורה אחרת, זה שהיה צריך לפתור את בעיית המגורים, לאן יעבירו את הנשים מהגבעת האולפנה. ואז הם לקחו חלק מהמחנה ובנו שם את הקרווילות. לא היה לנו שום סיכוי לקבל את החלק הזה, בשום סיכוי. רצינו הרבה פעמים, ביקשנו אולי המחנה יעבור, לא היה אפשר. אבל הם היו מוכרחים לפתור את הבעיה הזאת. וכשהצבא צריך לפתור את הבעיות, אין לו טאבה ואין לו שם שום דבר, הוא, זהו, התיישב שם, באו מאנשי המנהל, אמרו, רגע, רגע, זה לא מסודר, לא צריכים לסדר את האישורים. אחר כך הם בנו, וכבר השטח הזה ניתן ליישוב. וכל השטחים שמדוברים, הם צמודים לשטח הזה. אז ככה שזה, כל זה אבי בקל וחומר, כיוון שכבר קיבלנו את זה, זה לא ש... זה, על זה לא, לא שקלתי מקודם, אבל אחר כך פתאום, אפילו הייתי אומר בלילה, בליל יום שלישי, פתאום עלה בנתי רגע אחד. אנחנו, מה שמבטיחו לנו, הם נותנים כבר היום. היום שאנחנו נכנסים לשם, כבר קיבלנו את השטח. שטח גדול, שהוא פי 2.5 או 3, מהשטח שהם, יש להם כוונות לא טובות עליו. כן, אני לא רוצה לפרט, כי זה... הכל הולך אחר המילים, כן? אז גם במובן זה אנחנו בעצם קרובים מאוד למימוש של זה. מקווה שזה יהיה מהר ונראה עין בעין את ההתרחבות של הבנייה כאן בעזרת השם. זה לוקח זמן כמובן לעשות תוכניות, לאשר אותם, ואחר כך למצוא קבלנים, ועד שיוצאים מן הכוח אל הפועל. אנחנו לא משרד הביטחון שהוא עושה ככה מעכשיו לעכשיו. אולי הם יעזרו לנו לעשות את זה, גם את הפעולה הזאת. אבל כל פנים, נראה לי שההחלטה היא הייתה נכונה, ואת התוצאות אנחנו נראה במשך הזמן. זהו, רציתי לשתף אתכם בכל המחשבות, אולי לא בכל, אבל בחלק גדול מהדברים, והיתר תנו אמון. ועוד תיווכחו שהדרך הזאת היא טובה, בעזרת השם.